מהי ההכנה בערב שבת בעבודה? הנה חז"ל, מסכת עבודה זרה, דף ב', מביא שם, וזה לשונו. לעתיד לבוא, מביא הקדוש ברוך הוא ספר תורה, ומניח בחיקו, ואומר למי שעסק בה, יבוא ויטול שכרו. מיד מתקבצים ובאים עובדים כוכבים, אמר להם הקדוש ברוך הוא, במאי עסקתם? והקדוש ברוך הוא אמר להם, כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, תנה לנו מראש ונעשה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, שותים שבעולם, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. ומי שלא טרח בערב שבת, מהיכן יאכל בשבת? עד כאן לשונו. ועל דרך הפשט, יש הרבה פשטים. אבל בדרך העבודה, מהי הטרחה בערב שבת? שיהיה לאכול מזה בערב שבת. שבת אנו רואים שנקרא מתנה ולא צדקה. כמו שאמרו חז"ל, וזה לשונם, לדעת כי אני השם מקדשכם. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושמה, ושבת שמה, ואני מבקש להתנה לישראל, לך והודיע אותם. והגמרא מביאה ראיה מכאן, הנותן מתנה לחברו, צריך להודיעו. ויש להבין כאן בית דברים. ומה הטעם שבמתנה צריך להודיעו? ומה שאם כן, בצדקה למדנו להפך. שצדקה צריכה להיות בצנאה. כמו שכתוב, כמו שכתוב, מתן בסתר יכפה אף. בית, מדוע נקרא שבת מתנה? מה שאם כן, אמונה נקרא צדקה. כמו שכתוב, והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה, לא מתנה. ויש להבין מה שנקרא מתנה בדרך העבודה ומה נקרא צדקה בדרך העבודה. אנו רואים שסדר העולם הוא שצדקה נותנים מטעם רחמנות. ולא מטעם אהבה, כמו שאמרו חז"ל. אין בודקין למזונות. היות שצדקה לא נותנים מטעם אהבה, שאז יש לבדוק אם באמת כדאי להיתן לו צדקה או לא. כי צדקה הרחמנות קובעת, אם כדאי לתת או לא. והיות מי שאומר לו מזונות, כלומר שאין לו במה להחיות את נפשו, זה גורם רחמנות. לכן, אמרו שם, אין בודקין למזונות. לראות אם הוא איש שמת או שהוא רמאי. שכך אמר שם, ורב יהודה אמר, בודקין לכסות ואין בודקין למזונות. בכסות מפרש רש"י, בא ערום ואמר כסוני, כסוני. אז בודקין שלא יהיה רמאי. היות בכסות אין מתעוררת כל רחמנות, כי האדם יכול לחיות בלי כסות, אבל לא יכול להתקיים בלי מזונות. מה שאם כן, במתנה נותנים דווקא למי שאוהבים, וגודל המתנה נמדדת בשיעור האהבה לאותו אדם, וגם במידת חשיבותו של האדם. כי מדרך העולם הוא, כי מי שרוצה לגלות לשני את מידת האהבה, הוא מתבטא זה בנתינת מתנה. ולפי ערך שוויה של המתנה, כך נראית גודל האהבה. אולם יש עוד ערך במתנה. אם השולח הוא אדם חשוב, שם לא יכולים למדוד את גודל האהבה במתנה. כי באדם חשוב, אפילו המתנה היא דבר קטן, הוא בעל ערך חשוב. כי באדם חשוב נמדדת גדלות וחשיבות המתנה לפי גדלות וחשיבות הנותן. ובאמור נבין את ההבדל בין צדקה למתנה. כי במתנה שהוא רוצה לגלות את האהבה שיש לחברו או לרבו או להורים או להבנים וכדומה, אם הנותן מתנה לא מודיע לו שהוא נותן לו מתנה, איך יתגלה להמקבל את האהבה שיש לנותן אליו? נמצא שנתינת המתנה הייתה לחינם בלי שום תועלת. אולם יש עוד תנאי במתנה, שהדבר שהוא נותן צריך להיות דבר של מותרות ולא של הכרחיות. כי מדרך העולם הוא שאין אומרים ששלחתי לעני הזה מתנה לחם ודגים על שבת, ולא אומרים ששלחתי לחתן צדקה שעון זהב, אלא המתנה היא דווקא דבר של מותרות. מה שאם כן, צדקה היא דבר הכרחי ולא מותרות. נמצא, זה ששלח לו מותרות, אין להשני הכרחיות לזה. ובשביל מה הוא שולח לו, אלא מטעם לגלות לו את האהבה. נמצא, אם אינו מודיע לו שהוא שלח לו, אם כן, מה התועלת של המתנה? לכן, אמרו חז"ל, הנותן מתנה לחברו צריך להודיעו. ובאמור צריך להודיעו לאו דווקא שהוא שולח לו את המתנה, אלא גם ערך שוויה של המתנה, כנ"ל. כפי ערך חשיבות המתנה, בשיעור זה מתגלה האהבה ביניהם. כי המקבל את המתנה בשיעור שהוא מתפעל מהמתנה, בשיעור הזה הוא נותן לו את התודה הנכונה. ועל ידי זה מתרקם קשר של אהבה ביניהם. מה שאין כן בצדקה, שאין שם שום עניין של אהבה, כי צדקה הוא עניין של הנותן בלבד, ואין לו קשר עם המקבל. ושם להפך, כי אם המקבל נותן תודה להנותן, כבר הנותן לא נותן בתור צדקה, אלא אם יש מקום להתאחז בהצדקה שלו, שהוא שלא לשמה, אלא שיקבל ממנו תודה רבה. לכן מובן מאליו שצדקה צריכה להיות מתן בסתר, היינו לשם צדקה בלבד, ולא שהעני יחזיר לו איזה הנאה. ובעניין מתן בסתר במצוות צדקה, יש להבחין בית אופנים. א', אחד הוא פשוט, היינו המקבל את הצדקה, לא ידע מי הוא הנותן. ב', גם הנותן לא ידע למי הוא נותן. וזה מתן בסתר, הן מצד הנותן והן מצד המקבל. ובאמור נבין מהו עניין מתנה וצדקה בעבודה. כי עניין אמונה הוא בבחינת למעלה מהדעת. זה נבחן שלא רואים וזה נקרא בסתר. ואמונה נקראת צדקה, כנ"ל. מטעם שאין האדם נותן צדקה. רוצה שהעני ייתן לו איזה תמורה. כי האדם שאין לו שום דבר, שבשביל זה הוא עני, יכול להיתן תמורה להנותן צדקה. אלא יכול להיות שהוא מחזיר לו תודה רבה על הצדקה. לכן אמרו, צדקה שהוא בסתר נקראת צדקה אמיתית. משום שאין העני יודע למי לתת תודה רבה. היא לזאת, המקבל על עצמו מלכות שמיים, הנקרא אמונה בה, בהשם, צריך להשתדל שיהיה במתן בסתר, שהאדם לא יודע בשכל, הנקרא שאינו רואה למי הוא עובד, אלא שהוא עובד למעלה מהדעת. אלא שכאן הוא עניין הפוך, כי אצל העני שמקבל צדקה, אין המקבל יודע מי שנתן לו צדקה, אבל הנותן כן יודע. אלא שיש גם אופן שני, שגם הנותן לא יודע למי הוא נותן. מה שאם כן, כאן אצל אמונה שנקרא צדקה, כמו שכתוב, והאמין בהשם ויחשבה לו לצדקה. הוא ממש להיפוך. היינו, מלכות שנקראת ענייה ודלה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שמלכות נקראת ענייה ודלה, דלית לה מגרמה ולא מדי. אלא, מדהיב לה בעלה. פירוש, מלכות אין לה מעצמה כלום, אלא מה שנותן לה בעלה. יוצא מצב שהאדם הנותן צדקה להשם, הנקרא אמונה, שהנותן, היינו האדם, לא יודע למי הוא נותן. אבל השם כן יודע למי הוא הנותן. כלומר, ממי השם מקבל את הצדקה. זאת אומרת, האני יודע. והנותן, היינו האדם, לא יודע למי הוא נותן. זה נקרא מלכות שמיים. ועל זה נאמר, והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. כלומר שהאמונה מוכרחת להיות כדוגמת צדקה, שהוא מתן בסתר. אחרת לא נקרא זה אמונה, אלא ידיעה. כלומר, ידיעת השכל. ובאמור יש לפרש שהמפורשים שואלים על הכתוב והאמין בהשם ויחשבה לו צדקה. השאלה היא, אין אנו יודעים מי חשב למי. היות, לפי הכלל שאנו לומדים, שהוא לבדו עושה ויעשה לכל המעשים. אם כן, נשאלת השאלה, מה האדם עושה עם הבחירה שלו? כי אם הבורא עשה הכל, איפה יש מקום לבחירה שהיא עבודת האדם? ואבי המורי זצ"ל אמר בשם הבעל שם טוב ז"ל, שלפני המעשה אדם צריך לומר, אם אין אני לי, מי לי? כי הכל תלוי בבחירת האדם. רק לאחר המעשה הוא צריך לומר, הכל הוא בהשגחת הבורא. ואסור לומר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. אלא, ואפילו אם הוא לא היה מתגבר, אם כן היה עושה את הדבר. מטעם שהשם עשה זה, שזה מכונה שהאדם צריך להאמין בהשגחה פרטית. אם כן, יש כאן להבחין באמונת השם, שנקראת צדקה. בית הבחנות. א', שהאדם מתגבר ומקבל עליו עול מלכות שמיים ועושה צדקה להשם בזה שהוא מאמין בלמעלה מהדעת הנקרא מתן בסתר. ונקרא צדקה, משום שלא רוצים שום תמורה מהעני בזמן שנותנים לו צדקה, שהעני לא יודע מי נתן לו, שיהיה מקום לומר שהנותן לעני צדקה יצפה לאיזו תמורה. כי הנותן לא יודע למי הוא נותן. וכאן, באמונה, בזמן שהאדם מקבל מלכות שמיים שלא בעל מנת לקבל פרס, הרי זה דומה לעני, כנ"ל. ולפי זה יהיה הפירוש שאברהם בזה שהאמין בהשם, הוא נתן צדקה להשם. ב. יש להבחין שהשם עשה צדקה לאברהם. דהיינו, כנ"ל, שלאחר המעשה בהתגברות, האדם צריך לומר שהשם הוא העושה ויעשה לכל המעשים. נמצא שהשם נותן לאברהם את כוח ההתגברות למעלה מהדעת, שנקרא צדקה. הצדקה הזו, שיהיה כוח לאברהם להיתן את הצדקה, זה נקרא שהשם נתן את הצדקה לאברהם. וזה שכתוב, אין אנו יודעים מי חשב למי. יהיה הפירוש מלכתחילה, חשב אברהם. בזה שהוא האמין שהוא נותן צדקה להשם. ואחר המעשה אמר שהשם חשב לתת את הכוח האמונה שיוכל להאמין בבחינת צדקה. השם חשב לתת לו את כל הכוח, לכן היה לו את הכוח להאמין. ובזה נבין מדוע נקראת אמונה צדקה. והצדקה נקראת על שניהם. ובאמור יוצא שפירושו של מתנה בעבודה יהיה תורה, שנקרא מתנה, כמו שכתוב, ממתנה נחליאל. וכמו כן, בשבת נקראת מתנה, כנ"ל, שהקדוש ברוך הוא אמר, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ושבת שמה, לך והודיע להם. ויש להבין, מדוע תורה נקראת מתנה, וכמו כן, שבת נקראת מתנה. ידוע שמטרת הבריאה היא להטיב לנבראיו, ומטעם הדבקות נעשה צמצום, שאין הטוב והעונג מאיר, אלא בכלים שיש להם השתוות עם האור, כלומר, שהכלים יהיו בעל מנת להשפיע. ועניין זה שנעשה שצריכים להיות השתוות הצורה, ואם לא, נעשה המקבל מרוחק מהמשפיע. עד שהנבראים שירדו לעולם הזה מסיבת השינוי צורה, הם נתרחקו מהשורש ואינם מכירים את מקור מוצאם. כלומר, שהנבראים צריכים להאמין שהם באים מהבורא. אבל הידיעה מאיפה באים, אין להם. וזהו כמו שכתוב בספר פתיחה לחוכמת הקבלה, אות יוד, והנך מוצא איך שהנפש הזאת, שהוא אור החיים המלובש בהגוף, נמשכת יש מיש, ומעצמותו התברך ממש. ובעוברה דרך דלת עולמות הביאה, כן היא הולכת ומתרחקת מאור פניו התברך, עד שבא בכלי המיוחד לה, הנקרא גוף. ואז נבחן הכלי לגמר צורתו הרצוי, ואם אמנם גם האור שבה נתמעט מאוד עד שאין ניכר בו עוד שורש מוצאו, אם כל זה על ידי העסק בתורה ומצוות, על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, הוא הולך ומזכך את הכלי שלו, שנקרא גוף, עד שראוי לקבל השפע. נמצא שעל ידי זה שיקיימו תורה ומצוות בעל מנת להשפיע, יקבלו כלים דהשפעה, ששם מקום שמוכשר לקבל את האור, המכונה רצונו להטיב לנבראיו. וזה מכונה מתנה. כלומר, שאמונה נקראת שהאדם נותן בזה שהוא מתגבר על המחשבות שבגוף ומאמין בהשם. לכן נקרא זה שהאדם נותן, לכן אמונה נקראת צדקה. מה שאם כן מתנה שהאדם לוקח מה שהבורא נותן לו, בצדקה נראית ממש להיפוך, שהאדם נותן צדקה להשם, והשם הוא המקבל. וכפי שהסברנו לעיל שמתנה נקראת מותרות, כלומר שגם בלי מתנות האדם יכול לחיות. מה שאם כן צדקה לעניים פירושם דווקא הכרחיות. היות שבלי מזונות אי אפשר לחיות. לכן, היות שאי אפשר להיות יהודי בלי אמונה, נמצא שאמונה נקראת הכרחיות. מה שאם כן, בלי תורה אפשר להיות יהודי, רק נקרא עם הארץ, כלומר שעוד לא זכה לבחינת תורה, הנקראת שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ששם מלובש את הטוב והעונג, הנקרא רצונו להטיב לנבראיו. וכמו שכתוב, גם נפש בלי דעת לא טוב. כמו שאמרו חז"ל, אין טוב אלא תורה. וכמו שכתוב, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזבו. אמנם כבר נקרא ישראל. ובאמור נבין מדוע התורה נקראת מתנה. היות שהבורא הוא הנותן, כמו שכתוב, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזבו. ועוד שהוא בבחינת מותרות, כלומר שיכול להיות יהודי גם בלי תורה, רק אם הוא זכה לבחינת אמונה, שהוא בחינת צדקה, שבלי אמונה אי אפשר להיות יהודי. לכן אמונה נקראת צדקה, ותורה נקראת אשר הבורא הוא הנותן מתנה. וכן שבת גם כן נקראת מתנה. כמו שאמרו חז"ל, שבת היא דוגמה דאלמה דאתי. וכן אמרו, שבת ניתנה לישראל לקדושה, לעונג ולמנוחה ולא לצער. ובאמור נבין מה ששאלנו, מהי ההכנה בערב שבת בעבודה? היות שמדרך העולם הוא שרק צדקה מבקשים, ואין בודקים למזונות, אלא כל הפושט יד נותנים. לכן הסברנו שאמונה שנקראת קבלת עול מלכות שמיים, שכל הפושט יד נותנים. כמו שכתוב בתפילת נעילה, אתה נותן יד לפושעים, וימינך פשוטה לקבל שווים. וזהו כנ"ל מטעם שעל הכרחיות אמרו חז"ל, כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא. מה שאם כן מתנה, אין מדרך העולם לבקש מתנות, אלא את מי שאוהבים ורוצים לבטא את האהבה, שיהיה מגולה אצל השני, איך שהוא אוהב אותו, לכן שולחים להשני מתנות. ועוד ערך המתנה גם כן מתבטא בערך שיעור האהבה. כלומר, גודלה של המתנה היא כפי ערך גודלה של האהבה. ומשום זה, בזמן שהאדם רוצה שחברו ישלח לו מתנות, הוא צריך להשתדל ולעשות מעשים שימצאו חן בעיני חברו שיוהב אותו, והאהבה עושה את שלו, ועל ידי זה הוא יקבל מתנות מחברו. אבל לבקש מתנה אינו מקובל. ובזה נבין מה ששאלנו, מהי תרחה בערב שבת בעבודה? הוא שהאדם יקבל על עצמו מלכות שמיים, ועל מלכות שמיים המכונה צדקה, את זה האדם צריך לבקש מהשם. היות שהיה צמצום והסתר, שלא מרגישים את השם בתוך הדעת, אלא שצריכים לקבל את האמונה למעלה מהדעת. והיות שהגוף לא מסכים לדבר שאינו הדעת מחייבו, ומשום זה האדם נמצא בגלות, בתוך האהבה עצמית, ואין לאדם מציאות להבין שיוכל לצאת מהגלות הזו. וזה נקרא גלות מצרים, שעל זה נאמר, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, שרק הבורא בעצמו יכול לשנות את הטבע, להוציא את האדם מאהבה עצמית לאהבת השם. ורק אז יכולים לקיים ואהבת את השם אלוקיך. והבקשה הזו שהאדם מבקש שייתן לו כוח האמונה נקראת צדקה. וזה כמו שאנו מתפללים, מובא בתפילה כהיום, שאומרים במוסף בראש השנה אחרי היום תאמצנו. ונאמר, והצדקה תהיה לנו, כי נשמור לעשות את כל המצווה הזאת לפני השם אלוקנו, כאשר ציוונו. ועל מצווה אחת או על מצווה זאת, אמר אבי המורי זצ"ל, שהכוונה היא על מצוות האמונה. אם כן, לפי זה יהיה הפירוש שאנו אומרים להבורא, אם יהיה לנו הכוח לעשות כל המצווה הזאת, שזה יהיה צדקה מאת השם, אם ייתן לנו את כוח האמונה למעלה מהדעת המכונה בחינת מעשה, משום שהוא בחינת למעלה מהדעת, לכן נקרא זה מעשה. ובאמור נמצא מה שהאדם צריך לעבוד ולתת תרחה בערב שבת, בכדי שיהיה לו מה לאכול בשבת, הפירוש הוא שידוע מה שמקובל בעולם, שאין אדם נותן תרחה אלא להשיג דברים שמביאים לו הנאה ותענוג. לדוגמה, אנו רואים שיש אנשים שעובדים שתי משרות, או שעובדים שעות נוספות ממה שהאדם מחויב לעבוד, לפי מה שקבעו בני המדינה, כך וכך שעות וכך וכך ימים, וכל אחד לוקח שכרו לפי שיעור עבודתו וכפי שיעור מומחיותו, ומכל מקום יש מי שעובד יותר מהרגיל, בטח שבדעתו להגיע על ידי זה לחפץ הנרצה לו, וזהו שכרו הנותן לו כוח לעבודה. כלומר, לפי מה שהוא מצפה לקבל שכר הגדול ביותר, זה נותן לו כוח לעבודה. וחז"ל הם שילוהו לטרחה וסעודה, שהסעודה נקראת שכר. לכן אמרו, מי שלא טרח בערב שבת, שהוא הזמן להכין צרכי הסעודה, ולא הכין את צרכי הסעודה, ממה יאכל? ובטח צרכי הסעודה הוא עבודה ויגיעה. נמצא לפי זה, היות ששבת היא מתנה המכונה סעודה, ומדרך העולם שמי שעושה סעודה הוא מזמין רק את האוהבים שלו, נמצא שצרכי סעודה יהיה הפירוש הכנה שיזמינו להסעודה. כי מצד השם אין האדם נותן להקדוש ברוך הוא שום עזרה בסעודה, אלא מה שהאדם יכול להכין להסעודה הוא שיזמינו אותו. וזה הוא יכול לעשות דבר אחד, היינו שיעשה מעשים טובים שימצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יאהב אותו. וכמו שאנו אומרים שהבוחר בעמו ישראל באהבה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא בוחר בעמו ישראל. והשאלה היא, מהו ישראל? וזה שקיבל על עצמו אמונה, זה נקרא ישראל. וכל ההכנה היא הטרחה להיות ישראל.